שלום וברכה ובוקר טוב. היום יום רביעי, י"ט במרחשוון תשע"ב, ואנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש גבורות השם, מת המהר"ל מפראג, ואנחנו בעיצומו של פרק ל"ד, ואנחנו בעמוד קכ"ט. טוב, האמת היא שהתחלנו כבר את המדרש המובא כאן בעמודה הימנית, איפה שכתוב ובמדרש תנחומה, אבל לא קראנו את ההסברים של המהר"ל, ולכן אין לנו ברירה אלא לחזור. אז כך שאנחנו בעמודה הימנית. דיבור המתחיל ובמדרש תנחומה. ובמדרש תנחומה נתן טעם על סדרם כתכסיסי בשר ודם. זאת אומרת, מדוע המכות היו כפי שהם היו, דצח עדש באחיו, דם צפרדע כינים ערוב דבר שכין ברדר בחושך בחורות, מה זה? נתן טעם על סדרם כי תכסיסי בשר ודם, הביא הקדוש ברוך הוא את המכות. מלך בשר ודם, כשהמדינה מורדת עליו, מה הוא עושה? משליח לגיונות והם מקרבים עליה, בתחילה סוחר עמת המים, אם חוזרים מוטב, אם לאו הביא עליהם כללנים, כלומר קולות כאלה, חזרו בהם מוטב, אם לאו הביא עליהם הברברים, חזרו וכולי, חזרו בהם מוטב, אם לאו זורק בהם נפט, חזרו בהם מוטב, אם לאו משליך עליהם אבנים בליסטראות, חזרו בהם מוטב, אם לאו משליח לגיונות עליהם, חזרו בהם מוטב, אם לאו עושה אותם ואת האסורים, ואם חוזרים מוטב, אם לאו הורג את הגדולים. כלומר, כאן מדובר על סדרי המלחמה, כיצד מלך בשר ודם נלחם באויביו. יש אפשרות, אגב, לתת ספר לכל אחד מהיושבים כאן. כי הרי, למשל, הנה, ערימת הספרים הזאת איננה משמשת רק כדי להחזיק ספרים אחרים, אלא כדי לחלק לכל אחד ספר. אז אם כך, יש לנו פה רשימה של התנהגויות של מלך בשר ודם, ואז המדרש מפרט את זה. כך הקדוש ברוך הוא מביא על המצרים המכות, כן, עמוד קכ"ט, עמוד השמאלית למעלה, עמוד השמאלית למעלה, כן, לגמרי למעלה, יפה, שורה ראשונה, כך הקדוש ברוך הוא מביא על המצרים המכות, מתחילה היה סוחר עמת המים ואחר כך מביא עליהם בעלי הכל, הם הצפרדעים שהיו מקרקרים, לא חזרו, הביא קינים שהם כמו חיצים, שהם נכנסים בהם כמו החץ, לא חזרו בהם, הביא עליהם הברברים, זה הערוב, לא חזרו, הביא עליהם הדורמסית, זה הדבר, לא חזרו בהם, הביא עליהם נפט, זה השכין, לא חזרו בהם, הביא עליהם אבני בליסטראות, זה הברד, לא חזרו, הביא עליהם אוכלוסין הרבה, זה הרבה, לא חזרו בהם, נתן אותם ואת האסורים, זה החושך, לא חזרו בהם, הורג הגדולים, זה מכת בכורות, עד כאן. זה בעצם תיאור המדרש של עשר המכות בתור מלחמה. לעומת מה שראינו לפני כן, שעשר המכות, לפי ההסבר הראשון, היה כדי להודיע גדולת השם. אז יש כיוונים שונים. כל עניין המדרש כאשר תבין, אומר המהר"ל, כי אלו עשר מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים, היו בעניין זה, שהמכה יותר ראשונה לא הייתה כל כך מגיעה למצרים. כי הרי האדם זה לא מצרים, היאור זה לא מצרים עדיין, ותמיד הייתה המכה מגעת להם יותר, זאת אומרת נכנסת יותר להם לקישקה, כפי ש... אומרים בערבית, לא הייתה כל כך מגיעה למצרים. ותמיד הייתה המכה מגעת להם יותר, עד מכה אחרונה, שהיא יותר מגעת להם עד נשמתם. מהיאור עד הנשמה. וזהו דרך מלך, שבא לצור על העיר. מתחילה מתחיל בדבר שהוא יותר רחוק מן העיבוד להם, למשל סוחר את עמת המים, ותמיד הוא מקרב להם יותר, עד שמעבד אותם לגמרי. וכן היו המכות, העשר, תמיד מקרבים ומגיעים להם, ודבר זה תמצא לקמן באגדה, באריכות יותר, עין שם. וזה כוונת המדרש הזה, שכל המכות התקרבות למצרים. אני חושב שעד כאן קראנו בפעם הקודמת. עכשיו הוא מביא עוד מדרש. ויש עוד מדרש בויקרא רבה, פרק י"ז, רבי זכריה, חתנו דרבי לוי, בשם רבי לוי. איך הוא שמע את זה לרבי לוי? זה החותנו, מה לעשות? אומר רבי לוי, אין בעל הרחמים נפרע מנפשות תחילה. מתפשת ריאה, ממי אתה למד? מאיוב. אני חושב שגם את זה למדנו. הבקר היו חורשות, כסדים שמו שלושה ראשים. אש אלוהים נפלה מן השמיים, ואחר כך ויקח חרס להתגרד בו, וכו'. אף במצרים, תחילה פגע מידת הדין בממונה, ואחר כך בגפנם ותנתם, ויסגר לברד בעירם, ואחר כך ויח כל בכור במצרים. עד כאן. ומדרש הזה סובר שמתחילה לא בא לאבד את המצרי, את מצרים מכל וכל, והתחיל בקטן ובגדול קילה. וזה יתבהר לכמן גם כן עניין אלו עשר מכות, איך היו מתקרבים אל המצרים. טוב, פה הדברים יחסית פשוטים, כלומר אין פה הרבה מה להאריך, לפחות לפי הבנתי. ולכן אנחנו יכולים להמשיך הלאה. עכשיו זה מתחיל להיות יותר מסובך. ובמדרש תנחומה פרשת בו. עשר מכות הללו. שלוש מהם נעשו על ידי אהרון. מכת דם, מכת צפרדעים, מכת קינים. שלוש מהם נעשו על ידי משה. מכת ברד, מכת הרבה, מכת חושך. שלוש מהם על ידי הקדוש ברוך הוא. מכת ערוב, מכת דבר, מכת בכורות. ואחת על ידי כולם, מכת שכין, שנאמר, מלוך אופניכם פיח הכבשן, וזרקו משה השמיימה, והיה להבק על כל ארץ מצרים. וזה הכסה הקדוש ברוך הוא, שברח הפיח על כל ארץ מצרים. טוב, עד כאן התיאור. עכשיו הוא חוזר קצת. מכת דם צפרדי הקינים היה בארץ, על ידי אהרון, ששלט בארץ. מכת הרבה חושך, שהיה ברד הרבה חושך, שהיה באוויר, על ידי משה. שכך שולט משה בארץ ובשמיים. עד כאן. תודה רבה. טוב, עד כאן דברי המדרש. מה מתכוון המדרש לומר? תיזהר שלא ייפול. וביאור מדרש זה בא לבאר טעם מופלג מאוד. כי כאשר רצה הקדוש ברוך הוא להביא על המצרים עשר מכות, מפני שמניין עשר מניין כללי. כי מספר הפרטי חסר, ולפיכך הביא מספר עשר מכות, כדי שלא יהיה מניין של מכות מספר פרטי חסר. ועוד יתבהר זה כמה פעמים. כן. אתה שואל, מה זה מספר פרטי חסר? אתה רוצה לדעת מה זה מספר פרטי חסר, נכון? היו, שואלים אותך שאלה. כן, בסדר. אתה רוצה לדעת מה פירוש שמספר פרטי הוא חסר. יש תורה שלמה שמבוארת הרבה במהר"ל מפראג, יש השורשים עתיקים, אבל במהר"ל זה מתרחב מאוד, תורת המספרים. הנחת היסוד שיש מאחורי המושגים האלה, זה שמספרים זה לא מספר, אלא זה איכות. יש איכויות. מה פירוש הדבר? המספר אחד הוא שונה מן המספר שניים, לא רק בגלל שהוא חצי ממנו, אלא זה משהו אחר לגמרי. המספר אחד מורה על אחדות, על כוללות, לעומת המספר שניים שמורה על פירוד. המספר שלוש הוא שונה מאחד ושניים. הוא החיבור, שלשלת. המספר ארבע הוא שונה ממספר אחד, שתיים ושלוש. מספר ארבע פירושו תוספת, להרביע. או, וכו'. כך כל מספר הוא מספר, הוא תוכן של איכות מסוימת. או, כך שיש לנו גם מספרים שאנחנו נקרא להם מספרים פרטיים, ויש מספרים כוללים. המספר הפרטי זה כל מה שמאחד עד תשע. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע. זה מספרים פרטיים. המספר עשר הוא המספר הכולל. מדוע הוא כולל? מצד התכונות שלו. צריך להבין מה הן התכונות של המספר עשר. שהוא סך של אחד ועוד שתיים ועוד שלוש ועוד ארבע, למשל. אחד ועוד שניים ועוד שלוש ועוד ארבע זה עשר. כן? ואם אנחנו נעשה משולש שווה צלעות שיש לו בסיס של 4, אז נעשה אחר כך 3, 2 ו-1, נכון? שווה צלעות, שהצלע שלו היא 4 נקודות. אז כדי להשלים זה למשולש, צריך לעשות אחר כך 3, 2, 1, נכון? לעשות משולש. אתה מצייר 4 נקודות, כן או לא? לא, אז תנסה להבין, אל תעשה כאילו אנחנו נבין, כן? צייר לעצמך 4 כדורים קטנים, 1, 2, 3, 4. זה קו. תוסיף על זה ברווחים, 1, 2, 3. מעל, מעל, כן? כך, 4 תפוחים. תשים על התפוחים, 3 תפוחים. זה יחזיק?
לא.
יחזיק. ודאי.
זה לא יציב.
זה יציב. אתה עושה, מספיק יציב. על ה-3, תוסיף עוד 2. ועל ה-2 עוד 1. יצא לך משולש, שווה צלעות. שכל צלע שלו היא 4. נכון? זאת אומרת, וזה גם יוצא לך 10 תפוחים בדיוק. מספר 10, אם כן, הוא מספר משמעותי. המספר 10 הוא גם 3 פעמים 3 ועוד 1. נכון? 3 פעמים 3, זה מאוד משמעותי. כי כל שלשה זה סוג של חיבור. החיבור של החיבור זה 9. אבל זה חיבור בין החיבורים. זה עוד לא הכללות. הכללות היא העשירי. יוצא שהמספר 10 כולל כל החיבורים האפשריים. נכון? לא, אבל 3 פעמים 1... אתה צודק, כלומר אתה גילית שהמספרים 4, 7 ו-10 קשורים זה לזה. לא, 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 אתה צודק. המספרים 4, 7 ו-10 יש להם תכונה דומה של חיבור. אלא שיש, כלומר של חיבור כוללני. זאת אומרת ש-4 זה 3 ועוד 1, ש-7 זה 6 ועוד 1, ו-10 זה 9 ועוד 1. וכל פעם מדובר בחיבור, כלומר בהכללה של הכולל. בהכללה של החיבור, אתה צודק, אלא שכשאתה מדבר על 10, זה 3 כפול בעצמו, 3 כפול 3, ולכן זה פה החיבוריות בתכליתה, ולכן העשירי הוא הכולל את החיבוריות. ברור? כך שהמספר 10 הוא משמעותי יותר מהמספר 4 ו-7. ולכן, כל פעם שאנחנו מדברים על משהו שלם בתורה, אנחנו מדברים עליו במספרים של 10, 10 מאמרות שבהם נברא העולם, 10 דורות מאדם ועד נוח, מנוח ועד אברהם, 10 מכות, 10 הדיברות, 10 ניסים שנעשו לאבותינו במצרים, 10 ניסיונות של אברהם אבינו וכו'. בסדר? אז 10 זה, איך אומרים? 10. ברור. אז לכן אומר המהר"ל, שמאחר וההתגלות, מה קרה שם? מדברים ביניכם, אה? יש ב... אז אמר לנו מסביר לך שהמכות לא היו גילוי חלקי של רצון השם, אלא גילוי כולל. ולכן חייב להיות במספר 10. לכן הקדוש ברוך הוא לא יכול היה לקפח את מצרים ולתת להם רק 9 מכות. לא יפה, 10. בסדר? מובן מה שאני אומר? אפשר להבין, למשל, אני יודע, אדם רוצה להשיג מטרה. אז מה הוא? במטרה הוא סס אליה, נכון? 6. אבל כשהוא השיג את מה שהוא רצה, הוא סביע, 7. אם אדם אוכל יותר מכדי הצורך, אז הוא שמן, 8. זה לא משחקי מילים. המילים האלה מורות על מהות המספרים. כן? צריך להבין למה 7 זה סביע. כי בעולם תלת ממדי יש לך 6 כיוונים, מעלה, מטה, ימין, שמאל, קדימה ואחורה. והנקודה שממנה אתה יוצא היא השביעית. אז יוצא שברגע שהגעת ל-7, אתה הגעת לסובה. זה לא משחק מילים, זה האמת. לא, הסס זה בגלל שהשש זה מה ששואף אל השבע. כלומר, ברגע שאני בשש, אני בדרך אל הסביעה. בדרך אל, זה ססון. בסדר? אוקיי? לכן זה לא משחק מילים, זאת האמת. בסדר? עכשיו, אם אדם, אחרי שישמין, כן? הרי עשה יותר מכדי יכולת הקיבול של השבע, הוסיף שומן או כשמן הצף, אז אם הוא אחר כך רוצה עדיין לאכול, זה כבר בשביל השעשוע. מביא אז את הגרעינים, נכון? כל הפיצוחים זה כבר שעשוע. מוציא אז את הששבש, או מעשן סיגריה, בסוף הארוחה, נכון? זה 9. הוא משתעשע. נכון? וכאשר לא חסר דבר, יש עושר. בסדר? זה ה-10. אז יקח, יש משמעות, משמעות, הייתי אומר, איכותית למספרים. הייתה אסכולה בזמן העתיק של מיסטיקה מתמטית. זה קראו לזה פיתגוראים. שמעתם על הפיתגוראים? פיתגורס. כן, זה שמאז פיתגורס, אז הריבוע של היתר שווה לסך הריבועים של הניצבים. נכון? לא, זה פשוט, אתה לוקח משולש ישר זווית. הוא עשוי משני ניצבים ויתר, נכון?
כן.
נכון, הריבוע של היתר שווה לסך הריבועים של שני הניצבים. נכון? נו, אתה מה שאתה לא זוכר, אתה זוכר. אז זה אשמתו של פיתגורס שזה ככה. לפני כן זה לא היה. עכשיו, אצל הפיתגוראים, הם עסקו מאוד בשאלות מאוד מיסטיות. אצלם המספר 10 היה מאוד משמעותי. ואחד הדברים שהם הצורה שבה הם היו מדברים על הציורי, על המספרים, היא שונה ממה שמקובל היום. למשל, כשרוצים ללמד לילדים מספרים, מה אומרים לו? סוכריה אחת, שתי סוכריות, שלוש סוכריות, ארבע סוכריות. אז מה עושים? מציירים לו סוכריה, זה אחד. מציירים לו שתי סוכריות, זה שתיים. אצל הפיתגוראים זה לא היה כך. המספר אחד, הם היו מציירים אותו בתור עיגול. והמספר שניים בתור עיגול חתוך. המספר שלוש זה היה משולש. כלומר, לכל מספר ומספר הייתה צורה משלו. זאת אומרת, שלוקחים את הכללות ומחלקים אותה, זה המספר. הפוך מהחשיבה המודרנית. אז משהו מזה גם מגיע בסוף, גם במסורת שלנו. אצל המהר"ל מפראג למשל, אצל המקובלים וכדומה. גם אפלטון הושפע מהדברים האלה, להבדיל. טוב, אז זה מה שכן אומר המהר"ל. מה פירוש שולט בשמיים ובארץ? כן, אבל משה גם שולט בשמיים ובארץ. האדם בכלל שולט, לא? מה? הרי הקדוש ברוך הוא הפקיד את האדם על עולמו, לא? בצלם אלוהים עשה את האדם. מסביר רבי חיים מוולוז'ין, מה זה בצלם אלוהים? שהוא השליט אותו על עולמו. ככה בפרק א' של שער א' של נפש החיים. והארץ נתן לבני אדם, נכון, אז מה? את אומרת שהשמיים הם נשארו של השם. אבל תלוי איזה בני אדם. יש בני אדם מיוחדים. הם שולטים בשמיים ובארץ. טוב, ובכן, מה? כן, במקרה הזה, פה מתייחס למקור, זאת אומרת, הרבה. כן, השמיים פה הכוונה האוויר, כן? בהקשר הספציפי הזה. אבל לשלוט בשמיים, ודאי שאנחנו שולטים בשמיים. זה שאנחנו מתפללים. אנחנו מתפללים, והתפילות שלנו פועלות במציאות. אם אתה מדבר על השמיים בתור המרחב האווירי, זה פירוש אחד. יש פירוש אחר, השמיים בתור העולם המטאפיזי, מה שמעבר לרוח, מה שמעבר לחומר. כן? העולמות. גם שם אנחנו שולטים. על ידי תפילות שלנו למשל. יש אפילו הרי פסוק מפורש, תמחה את זכר עמלק תחת השמיים. אומרים הדרשנים, אבל מעל השמיים לא. זאת אומרת, מה זה מעל השמיים לא למחות אותו? סימן שהייתה לנו יכולת. היינו יכולים למחות את עמלק מעל השמיים. והתורה ביקשה שלא נעשה את זה. איך היינו יכולים לבטל את עמלק גם מעל השמיים? למשל, על ידי תפילה. בסדר? אז זאת אומרת שאנחנו שולטים גם בשמיים. כן, בבקשה. אם אף אחד לא יתפלל בעולם, האם לא ירד גשם? התשובה היא ודאי, לא ירד. זה גמרא מפורשת. במדרש מפורש, על הפסוק, והאדם עין לעבוד את האדמה, כי לא ימטיר השם על הארץ והאדם עין, שלא היה האדם שיתפלל על הגשם. פורש. טוב. אז איך העולם היה מושקה? ועד יעלה מן הארץ וישקע את פני האדמה. בצורה של איזה ערפל כזה, מתמיד. כמו בארצות הטרופיות. יש אפילו מדינות כאלה ששם כל הזמן זה לא ממש גשם, יש איזה מין אוויר לח כל הזמן. למשל, הבן איש חי שלחו לו שאלה מסינגפור. מה הייתה הבעיה? הם לא ידעו איך לשמור על סכין השחיטה. אחרי 5 דקות היה מחליד. ומרוב לחות. אז שאלו אותו עצה, איך לעשות? אז הוא מסביר איך לשים אותו בשמן, באיזה כלי סגור, כל מיני, שלא יתקלקל. טוב. וביאור מדרש זה, בא לבאר טעם מופלג מאוד. אנחנו בעמוד קופלמד. איפה בעמוד? נגיד בשורה 2, 4, 6, 8, 10. שורה, אתה רואה? זה הכל בהשגחה פרטית, שורה עשירית, לא סתם. טוב. וביאור מדרש זה, בא לבאר טעם מופלג מאוד. כי כאשר רצה הקדוש ברוך הוא להביא על המצרים 10 מכות, מפני שמניין 10 מניין כללי. הנה, עכשיו זה יותר מובן. כי מספר הפרטי חסר, יש לו חיסרון. עכשיו השאלה שלך התבררה. ולפיכך הביא מספר 10 מכות, כדי שלא יהיה המניין של מכות מספר פרטי, חסר. ועוד יתבאר זה כמה פעמים. וכאשר תראה, כי העולם הוא כולל הכל. העולם שהוא כולל הכל נחלק ל3 חלקים. הארץ והשמיים ואשר בהם, אלו הם 3 דברים. מה שאומר ואשר בהם, מכוון לאשר ביניהם, כן? הארץ, השמיים ומה שביניהם. זאת אומרת, יש מה שנקרא מדיום, באמצע. עכשיו, בעיה אחת, זה באמת שחוזר לשאלה שלך, מה זה הגדרה של השמיים? על איזה שמיים אנחנו מדברים? כן, יש כמה סוגי שמיים. יש גם שמי השמיים. אבל ברור שהשמיים זה לא הכחול שאנחנו רואים בחוץ. כי השמיים, הכחול שאנחנו רואים בחוץ, אין לו קיום. זה בעצם שום דבר. תשלח לשם טיל, לא ייתקע בכלום, נכון? ואין ספק כי אשר בהם הוא עיקר המציאות. אז כלומר, מה שבתוך, כלומר, מה שבתוך החלל. כי ארץ ושמיים אינם נבראים כי אם לאשר בהם. כלומר, זה המסגרת של התמונה. ועיקר העולם הם הנבראים אשר נמצא בהם. ולפיכך, כנגד אלו היו המכות נחלקות. מכות דצח בארץ. והיה על ידי אהרון, שלא היה גדול כמו משה. כלומר, אם כבר מחלקים את העבודה, אז נותנים לאהרון את היותר נמוך, את מכות דצח. ומכות באח, על ידי משה, בחלק השמיים. והכל נחשב בחלק השמיים, גם מה שהיה באוויר. כן, הנה, פה הוא מודע לבעייתיות של ההגדרה של המילה שמיים. כי גם האוויר נחשב בחלק של מעלה, ואינו נחשב לארץ רק עד 10 טפחים מן הארץ. ודבר זה מבואר. ברור?
כינים זה על הגוף.
והכינים זה בא מן האפר. אך את עפר הארץ והיה לכינים בכל ארץ מצרים. כן? פורש. אז אומר, ואין נחשב לארץ רק עד 10 טפחים מן הארץ, ודבר זה מבואר. זה כתוב מפורש בגמרא במסכת סוכה. כן? כתוב, מעולם לא ירדה שכינה למטה, ולא עלה משה אל המרום. הגמרא אומרת, מה זאת אומרת? כתוב, הירד השם על הר סיני. כתוב, היה על משה. אז מה אתה אומר? לא עלה משה, לא ירדה שכינה. והגמרא עונה, עד 10 טפחים. כלומר, משה עלה עד 10 טפחים, השכינה ירדה עד 10 טפחים. אז לא ירדה למטה, משה לא עלה למרום. לכן גם, כן, הסוכה המינימלית היא בגובה של 10 טפחים, ולא, זה לא דירה. כן? עשרה טפחים? זה הרבה מאוד, זה 80 סנטימטר. 80 סנטימטר זה קצת יותר גבוה משולחן תקני. שולחן תקני זה 77 סנטימטר גובה. וזה קצת פחות מ-M16 ארוך. שזה 99 סנטימטר. משהו באמצע כזה. כן, ברור. כן, גם אליהו הנביא, כתוב, ויעל אליהו בסערה השמיימה, אומרת הגמרא, עד 10 טפחים. כלומר, כל הסוסי אש, רכב אש וזה, כן, עם הסטארטר של אליהו, הכל עשרה דפחים. מוזר קצת, לא? יש לזה הלכות, כן? שאין תחומים למעלה מעשרה, כן? מה שאמרו רשות היחיד, רשות הרבים, כל זה בתוך עשרה דפחים, לא למעלה מזה. אז מה, יוצא לפי זה שאדם עומד, בעצם הוא לא בארץ. מחובר, אבל הראש שלי, הוא סתם אדם, בדרך כלל הוא גבוה מעשרה דפחים, נכון? הרגליים מובילות, נכון, אבל, כן, גוד אחיד, הוא מחובר, אבל התודעה שלו למעלה, זה מעניין. יש דעה שאומרת שפרעה היה בגובה האמה. האמה זה שישה טפחים. זאת אומרת שהוא היה בגובה של 48 סנטימטר. אבל כתוב, פרעה אמה וכובעו אמה. כן? היה לו כובע גבוה, זה היה כובע של הפרעונים המצרים, היה כזה גובע, כן? אז זה כתוב, כתוב, וזקנו אמה. כמו שהוא היה מטטה את הרצפה עם הזקן שלו. גם זה נכון שאצל הפרעונים הם היו מחברים עם איזה מין זקן כזה טקסי, ארוך, גם כן באורך של אמה. אז כתוב, הוא אמה, כובעו אמה, זקנו אמה. אמה זה 48 סנטימטר. והוסיפו עוד משהו כזה של גנאי, שעמתו עמה. זה בקיצור, עשו ממנו איזה מין מפלצת כזאת, מצחיקה, כן? טוב. כן, כתוב שמשה היה בגובה של 10 עמות. 10 עמות. היה כן משחק ככה עם פרובה. כן. אתם מאמינים כל הדברים האלה? לא, שלם אתה מאמין לזה. אתה לא מאמין? איזה חז"ל אמרו? איך אפשר? לא, אז זה המהר"ל מסביר בכמה מקומות, שכשחז"ל דיברו על דברים משונים כאלה, הכוונה שלהם למה שראוי. כלומר, משה לפי מעלתו, ראוי להיות בגובה 10 אמות. מדוע? כי זה הגובה של המשכן, ולכן זאת מעלתו של משה שהמשכן מקבל את משה, לכן הוא צריך להיות בגובה 10 אמות. זה לפי הראוי, אומר המהר"ל. אבל במציאות היה, אומר המהר"ל, כמה שאפשר. כמה שאפשר. אותו דבר, כשאומרים על פרעה שהוא בגובה אמה, כאן שכך ראוי לו, מצד הקטנות של האישיות שלו. אבל מצד האמת היה כמה שאפשר. בסדר? זה הכוונה. אותו דבר לגבי זה שרבקה אמנו הייתה בת 3. כשהיא נישאה. היא שמה שואבת מים לכל הגמלים, משקה את זה, רצה הביתה, פה, שם וזה. בת 3. מסביר המהר"ל, הכוונה שמגיל 3 היא ראויה ליצחק. בת כמה היא הייתה באמת? הייתה צעירה. כמה? לא ידוע. זה כבר. בואו. וכדומה מהדברים האלה. מה דור המדבר? לא יודע, לא מכיר את זה. כן, בבקשה, כן? הארץ גם משפיעה על השמיים. אתה אומר, כן, זה קצת יותר מעשרה טפחים. כן, יש הרבה, כן. נו. כן, אבל מדבר מבחינת ההלכה. מבחינת ההלכה זה עד 10 טפחים. הכוונה. לא, זאת אומרת, למה? כי רוב בעלי החיים, רוב מה שחי בתוך 10 טפחים האלה. או, לא מדובר על ג'ירפות. ג'ירפות זה משהו מיוחד. כן. ויש, אבל מה זאת אומרת שמשה לא עלה למעלה מעשרה? או שאליהו לא עלה למעלה מעשרה? שכינה לא ירדה למטה מעשרה? מה זה הסיפור הזה? ברור שזה פה משל רוחני. זה הכוונה ל10 ספירות. כן, המקובלים מסבירים שהאופן שבו ריבונו של עולם מנהיג את עולמו, זה על פי מה שנקרא 10 ספירות, 10 מידות, נקראות כתר חוכמה בינה, חסד גבורה תפארת, נצח עוד יסוד מלכות, והם הנקראים 10 טפחים. ולמה זה נקרא טפח? כי הטפח זה הרוחב של הפנים של האדם. מה רוחב הפנים של האדם? תעשו חשבון. 8 סנטימטר. זה האדם. שמה זה הביטוי של הנשמה שלו, גילוי הרצון. וכיוון שהספירות הן הפנים, ויכול שהקדוש ברוך הוא מראה לנו, אז זה 10 טפחים, 10 פנים. כמו שכתוב, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אם כן, 10 טפחים. מובן? כן, יש. מה? יש פנים גדולות יותר, למה? איפה ראית את זה? תמדוד, תמדוד, מפה עד פה, כמה יש? 15? באמת? תבדוק. כן? 15 סנטימטר? כן? טוב, אבל הגמרא דנה בזה שהפנים של הקרובים היו פנים קטנות, כי הם היו של ילדים. כן, אפה רב רבה ואפה זוטרי. פנים גדולות והפנים קטנות. כן, ברור. כן, גם אצל האינדיאנים יש שמות כאלה, פנים ארוכות וכו'. כן? ירח אפיים, זר אנפין, עריך אנפין. כל הביטויים האלה. טוב, אתם בטוחים? מדדת? מדדת? כן? כן? טוב, בסדר, מה אתם אומרים? טוב, יש אומרים שבאמת של החזונים שהיו פנים יותר גדולות? אז איפה היינו? כן, ומכות באח. אנחנו במכות באח. על ידי משה בחלק השמיים. והכל נחשב בחלק השמיים גם מה שהיה באוויר. כי גם האוויר נחשב בחלק של מעלה, ונחשב לארץ רק עד 10 טפחים מן הארץ. זה דבר, זה מבואר. ושלוש מכות על ידי הקדוש ברוך הוא, מפני שהם הנבראים שהם בארץ, כמו אדם ובהמה, והיה הערוב על ידי חיות. וכן דבר בבהמות, מכת בכורות באדם. כי הבהמות והאדם הם ביישוב הארץ. אבל צפרדעים במים, וכן הרבה באוויר, אינה בארץ. והקדוש ברוך הוא היה פועל בדבר שהוא עיקר העולם, דהיינו באדם ובבהמה שהם ביישוב העולם, והיו מכות שהם על ידי הקדוש ברוך הוא, זו למעלה מזו. זאת אומרת, מה שאומר כאן, משה, אהרון קיבל את החלק הנמוך, מה ששייך לארץ. משה קיבל את החלק העליון, מה ששייך לשמיים. והקדוש ברוך הוא לקח על עצמו את המכות במה שהוא העיקר. שזה מה שבאמצע. מה? על האדם ועל הבהמה, על הערוב, למשל. שהדבר הזה הוא מעניין, כי זה אופייני בכלל לכל תורת המהר"ל. יש הרי במחשבה הכללית, תמיד מדברים על דברים פיזיים, דברים מטאפיזיים, גשמי, רוחני. נשאלת השאלה, איפה הקדוש ברוך הוא? אצל המהר"ל, הקדוש ברוך הוא נמצא באמצע. או למשל, יש עניינים של בן אדם לחברו, יש עניינים של בן אדם למקום. ואיפה הקדוש ברוך הוא נמצא? באמצע. זה עיקרון, כן, מושג האמצע אצל המהר"ל הוא מושג מאוד ייחודי, כי הוא מושג כולל. מה? זאת אומרת, האמצע זה לא פשרה אצל המהר"ל. זה איפה שעיקר המציאות. בסדר? לא, אז זהו, בין אדם למקום זה מימד מסוים של היחס של האדם אל האלוהים. גם בין אדם לחברו זה מימד מסוים של היחס של האדם אל האלוהים. אבל איפה הוא הקדוש ברוך הוא באמת? הוא באמצע. ולכן אדם לא יכול להיפגש עם הקדוש ברוך הוא אם הוא לא יוצא ידי חובת בין אדם למקום ובין אדם לחברו כאחד. וזה אופייני למהר"ל, שיטה שחוזרת הרבה. אפשר לעשות אולי פעם מחקר על מוטיב האמצע במהר"ל. יש כאלה שכתבו על זה. פרופסור נהר, זיכרונו לברכה, כתב על זה. טוב. והיו מכות שהם על ידי הקדוש ברוך הוא, זו למעלה מזו. כי הערוב שהם כל מיני חיות ואינם עם האדם. לכך אינם עיקר יישוב העולם. כן, הערוב זה לא הקדוש ברוך הוא עשה. כמו הסוסים, חמורים, גמלים, בקר וצון, שהם כל המינים המשתמשים לאדם. אז שם הקדוש ברוך הוא פעל. אפשר לומר, הסוסים והגמלים זה חלק מעולמו של האדם. אריה ונמר זה לא חלק מעולמו של האדם. למרות שהם חיות חזקות. כן. והבהמות אינם עיקר כמו האדם עצמו שהוא העיקר. וכן, במכות דצח היה זו למעלה מזו. כי המים הם רחוקים מן היבשה, שהוא יישוב העולם, ואחר כך הצפרדעים, שאף על גב שהם במים נמצאים בארץ, שהוא יישוב גם כן, ואחר כך קינים בארץ עצמה, שהיא היישוב, נמצאו, כי שלוש מכות אלו גם כן מסודר בעניין זה, ובמכת באח, הברד הוא קרוב יותר הארץ, כי המכה שהיא קרובה אל מכות האמצעים יותר שייכת עליהם. והארבה שהוא אוף יעופף על פני ריקי השמיים הוא יותר רחוק. וכן החושך עוד יותר רחוק מהכל, כמו שדיבר למעלה. והכל בסדר, כלומר הכל לפי סדר. כלל הדבר, הוא לא מתכוון להגיד הכל בסדר, כמו שהיום, כן? כלל הדבר, כי המכות היו נחלקים על עניין סדר הזה. המתה והמעלה הוא משהו עיקר העולם. ונלקה המתה על ידי אהרון, והמעלה על ידי משה, הוא משהו באמצע, שהוא עיקר על ידי הקדוש ברוך הוא. וכל אחד היה שלוש, כמו שהדבר למעלה. ומפני שהמציאות נחלק לשלושה חלקים, ראוי שיהיה כל שלושתן שווים, שקולין זה כזה, שם המעלה והמתה והאמצעי. לכך ראוי שיהיו המכות בכולם שווה. ולכן שלוש היו על ידי אהרון, ושלוש על ידי משה, ושלוש על ידי הקדוש ברוך הוא, ובאחת נשתתפו כולם. כן, זה מה שהמדרש אומר, שבמכת שכין היו הכל. כי במכת שכין שהייתה בגוף האדם ובגוף הבהמה, ראוי שישתתף בזה משה ואהרון, כי דבר זה אינו דומה לערוב. גם לדבר, שלא הייתה מכת הערוב והדבר בגוף, רק היה מגרה בהם נפש הערוב, והדבר הוא שנתן נפשם מהם בלבד. ולכך באלו לא נשתתף משה ואהרון, רק על ידי הקדוש ברוך הוא היה. אבל השכין, שהיה בגוף האדם ובגוף הבהמה, ראוי שישתתף משה ואהרון עם הקדוש ברוך הוא, שוודאי העיקר המכה ראוי שתהיה על ידי הקדוש ברוך הוא, כמו שנדבר למעלה שהיה, שהיא באדם ובבהמה, שהם עיקר הדברים שהם בארץ, מכל מקום השתתפו בזה משה ואהרון, כי הגוף שהייתה בו המכה הוא מן השמיים ומן הארץ. וזה כי האדם נברא מן האדמה, ואין האדם מן האדמה בלבד, כי האדם הוא מורכב והרכבתו הוא מן השמיים, כי המזג שיש לאדם הוא מורכב מארבע יסודות, הוא פועל השמיים כאשר ידוע, ולכך נשתתף משה ואהרון עם הקדוש ברוך הוא. כלומר, בגוף של האדם יש משהו מן הארץ, דיינו העפר, ויש גם משהו מן השמיים, דיינו המזיגה, ההרכבה של היסודות באדם, וחוץ מזה יש גם צד ששייך לאדם העצמו, האמצעי, שזה הנשמה, שהקדוש ברוך הוא השתתף בזה. לכן יש גם אהרון, גם משה, וגם הקדוש ברוך הוא במכת שכין. כן. נכון. כן, כן. מי אמר שזה מסבל משהו? וכאשר תבין זה, מה? לפי זה השכין היה צריך להיות מכה אחרונה. נכון. לא יודע. אולי בישהו באמצע, כן, הוא השישית, מכה שישית, אז אולי. קשה להיות באמצע בעשרה, מספר זוגי, זה קשה, כן, מה אתה אומר?
יש משהו בהדרגתיות,
כן, אבל הבעיה שהשכין, שהוא הכללי, הוא באמצע, לא בסוף.
מה? בהדרגתיות שהוא אמר שהוא הולך
הכי כבד,
הוא בחוץ, כמו המלך שהוא צר על עיר, אז
כן, אבל אז זה צריך להיות בסוף.
אז השכין הוא יחסית מכה קלה, יחסית
למכה קלה. מצד זה. לא, אולי.
בעצם כל המכות זה עזרות לפרעה, שיחזור,
כאילו,
שמעצמו ירצה לשחרר.
נכון.
וכנראה שהמכה הזאת הייתה אמורה להיות האחרונה.
אז זהו.
בגלל שהוא התעקש עוד, אז הוא נתן אחרונה.
אתה אומר שהקדוש ברוך הוא לא ידע שהוא הולך לתת לו עוד.
לא, לא, לא שהיה, אבל יש לו בחירה. עכשיו יש לו בחירה שנה.
נכון, אבל הוא רוצה לתת לו עשרה. לפי ההיגיון של העשרה זה לא מסתדר.
למה דווקא עשרה? אולי
הוא אומר שהוא דווקא עשרה. לפחות לפי המהר"ל.
זה לא הגיוני, כמו שאני אומר, כאילו
אני מבין מה שאתה אומר, אבל המהר"ל רוצה שיהיה עשרה, מה אני אעשה? טוב, וכאשר תבין זה, תמצא סדר המכות לפי זה בתכלית הקישור והסדר. כי ראוי הוא שיהיו המכות שבאות מן הקדוש ברוך הוא בעצמו באמצע, שהוא העיקר, כמו שאמרנו למעלה, שהחלק האחד הוא המתה, והחלק השני הוא המעלה, ובאמצע הוא עיקר העולם שבו הנבראים, כאשר תדע ותבין, והיה ראוי להיות מכת בכורות באמצע. רק הייתה מכה זאת באחרונה. כן, לכאורה, מכת בכורות היא, כיוון שהיא הכוללת, היא היותר קשה, צריכה דווקא להיות באמצע. לא, היא, כיוון שסירה, מכת בכורות היא פוגעת בנשמת האדם, והאדם הוא העיקר שהרי הוא באמצע בין המעלה והמטה, וראינו שהמכות שהקדוש ברוך הוא הביא היו באמצע, אז היה ראוי שגם מכת בכורות תהיה באמצע. אז למה היא זזה מן האמצע אל הסוף? רק הייתה מכה זאת באחרונה שהיא הקשה יותר מכל. והיא שקולה נגד הכל, לכך הייתה באחרונה שעל ידי יצאו ישראל. ונתחברה מכת השכין, שהייתה על ידי הקדוש ברוך הוא ועל ידי משה ואהרון, עם מכת ערוב דבר שכין, עדש. כי המכה שהיא באדם ובבהמה, שהם עיקר הנבראים אשר בארץ, ולכן ראוי שתהיה המכה מן השם יתברך בדבר שהוא עיקר כמו שהתבהר, רק שנשתתפו בו משה ואהרון לטעם אשר יתבהר, ולפיכך יש חיבור למכה הזאת אל סדר ערוב דבר שכין. כלומר, באמת השכין בא להחליף את בכורות, ודווקא הוא, למרות שיש גם משה ואהרון, אבל עיקר המכה מהקדוש ברוך הוא, לכן אפשר לשים אותו עם ערוב דבר, שזה מכות אלוהיות. עד כאן ברור? טוב. ועוד יש לך לדעת. הנה, המהר"ל הוא לקח את הנושא של 10 מכות ברצינות. כי המציאות הוא 3 חלקים עליונים ותחתונים ואמצעים. לכך היו המכות נחלקים לאלו 3 חלקים. בתחתונים היה על ידי אהרון, ובעליונים על ידי משה, ובאמצע על ידי השם יתברך, כמו שאמרנו למעלה. ואותם שהם באמצע, הם בעלי חיים שאין להם חיבור לתחתונים, כי הצמחים והסבים והאילנות מחוברים אל הארץ. אבל בעל חי אין לו חיבור לארץ, ואין ספק. ואל תשים לבך אלא אומרים כי השמיים חיים משכילים. כן דעת התורה השלמה כך כלל. פה המהר"ל זורק איזה חץ בדרך נגד הפילוסופיה. הפילוסופיה של ימי הביניים אמרה שהשמיים זה יותר מן האדם. נכון? כי השמיים חיים ומשכילים. ומשכילים יותר ממה שהאדם משכיל. יוצא לפי זה שהסדר של המציאות הוא שהדומם, הצומח והחי הם נמוכים מאוד, האדם יותר גדול מכולם, ויש יותר גדול מן האדם, השמיים. כן? זה דעתם של הפילוסופים של ימי הביניים, של אבו נאסר אל-פארבי ושל אל-קינדי ואיבן סינה, ואחר כך זה עבר לרמב״ם ולרלב"ג וכדומה. מה חי ומשכיל בשמיים? הם משכילים את השם, לפי השיטה הזאת. לא, לא, השמיים לא הכחולים, אבל השמיים הפיזיים של החומר החמישי, שמה שנקרא גלגלים, שמחזיקים גם את כוכבי הלכת וכדומה. אני, כן, תבין, לפי הפיזיקה הישנה, הם חשבו כך, שהעולם מחולק לשני חלקים, העולם התחתון והעולם העליון. העולם התחתון, הכוונה לכדור הארץ וכל אשר בו, שבנוי מארבעה כדורים פנימיים. כדור פנימי זה כדור הארץ, מוקף במעטפת של מים, זה האוקיינוס, מוקף במעטפת של אוויר, זה האטמוספירה, מוקף בעוד מעטפת של אש. כן, ככה הם ראו את זה. למה זה ככה? לא יכול להיכנס כעת לזה. אבל ככה הם אמרו, יש כאילו, זה כמו בובה רוסית כזאת. מה אמרת? בבושקה, לא נכון. זה הישראלים אומרים בבושקה. אבל כל מי שעלה מחבר העמים אומר לך שזה מטריושקה. בבושקה זה סבתא. מטריושקה זה הבובות האלה. כן. אז זה טעות. זה לא בבושקה, זה מטריושקה. אבל ככה הם ראו את העולם התחתון בתור מטריושקה שעשויה מארבעה חלקים. והעולם העליון זה עולם יותר גדול שמקיף את כל העולם הזה. הוא עשוי מגלגלים, הם קראו לזה. מה זה גלגלים? זה גם כן כדורים, מעטפות כאלה. שעשויות מחומר אחר, נקרא החומר החמישי. בתוך החומר החמישי הזה, קבועים בדופן, באובי של הדופן, כוכבי לכת. והם מסתובבים ככה מסביב לכדור הארץ. עד כאן ברור? זו התפיסה שלהם. עכשיו, הם אמרו שבעולם התחתון, במטריושקה הראשונה, יש רק משכיל אחד, האדם. כל השאר בוקים כאלה. כן, הג'ירפות, הפילים, התולעים, הכל לא שווה כלום, האדם הוא משכיל. עד כאן ברור? אבל הם אמרו, כוכבי הלכת והרקיעים האלה שמסביב כדור הארץ, הם דווקא בעלי שכל. וכיוון שהם בעלי שכל, הם גם מסתובבים. והם משיגים את האלוהות הרבה יותר ממה שהאדם משיג. זאת הייתה השיטה השלטת בימי הביניים. עד כאן ברור? עכשיו, למה הם חשבו ככה? מה הביא אותם לחשוב ככה? זה דבר קצת ארוך. כתבתי על זה, אגב, מאמר קצר, בתור נספח, בסוף הפירוש שלי על הכוזרי. יצא כרך ראשון. שמה יש בשני עמודים כתבתי תמצית המדע העתיק. שמה אני מסביר למה הם אומרים את זה. בסדר? אבל עכשיו מה שאני רוצה לומר, המהר"ל הוא יורד על זה חבל על הזמן. כל מה שאמרתי הוא זורק לפח. הנה זה מה שהוא כותב כאן, כי הרי הוא אמר שעיקר המציאות זה מה שבאמצע. נכון? אז מה ש... לפי הפילוסופים זה לא נכון. עיקר המציאות זה דווקא מה שברקיע. נכון? אז אומר על זה המהר"ל, ואל תשים לבך, אלא אומרים כי השמיים חיים משכילים. כי אין דעת התורה השלמה כך כלל. במשפט קצר, כן? עכשיו, למה זה לא כך? זה גם כן, צריך להגיד, ההתפתחות של המדע בימי המהר"ל כבר מאפשרת לו להגיד את זה. אז, האם הרמב״ם ידע שהאוקיינוס מעטפת? ודאי שהוא ידע את זה, גם אנחנו יודעים את זה. שהאוקיינוס הוא מעטפת של כדור הארץ, מה הבעיה? זה לא ככה? מה אתה אומר, זה לא נכון? שואלים אותך שאלה, תענה, הנימוס מחייב. מה? טוב. והייתה מכת דם צפרדי הקינים, באה על ידי אהרון נפעול בתחתונים, בבלתי בעלי חיים, ואף על גב שהצפרדים בעלי חיים, לא היה פועל רק במים, שישרוץ היור צפרדים. ועיקר המכה היה במים, וכן העפר להוציא הקינים, והיה הפועל בדבר שאינם בעלי חיים. כאן זה קצת הגדרה חדשה. כן, המהר"ל מדגיש את הצד של המטה בתור מה שאינו חי. וכן, מכת ברד הרבה חושך בבלתי בעלי חיים. כי הרי ברד זה לא חי. חושך זה לא חי. ומה עם הרבה? אז בקושי חי. כי הרבה אין זה פועל בבעלי חיים. רק שהפועל באוויר השמיים, כי תכתיב נטי ידך אל השמיים. והרוח הביאו להרבה. אז אם כן, המכה היא מכה ברוח. כלומר, יוצא לפי זה שגם משה וגם אהרון פועלים בכוחות דוממים, כוחות בלתי חיים. אבל הערוב שבא מעצמו, כן? האריות והנמרים שבאו, באו מכוח עצמם, שהוא נטילת הנפש החי. וכן הדבר, שהוא נטילת הנפש החי. וכן מכת בכורות, הייתה המכה בבעלי חיים בעצמם. ולכך מכה זאת מתייחסת אל פועל הקדוש ברוך הוא, כאשר תבין כי הוא מקור החיים, משפיע החיות לכל. זה מעניין. בבקשה, כן.
הוא אומר שהקינים לא בעלי חיים.
לא, הוא אמר שהקינים זה בעלי חיים. הוא לא אומר את זה. הוא אומר שהקינים, מכת הקינים לא הייתה בקינים, אלא באפר. שהאפר ייתן קינים. הייתי? כן, הוא תיקן. הוא אמר, אל תחשוב שהקינים זה המכה בקינים, אלא המכה הייתה באפר. והאפר נהיה קינים. לא כתוב ויח את האפר, ויח את אפר. נכון, כי זה האפר.
כמו שדבר זה בעלי חיים.
לא, השאלה היא ככה. כשהערוב בא, לערוב יש התעוררות מעצמו. זה לא שיש רוח שלוקחת את האריה מן הג'ונגל ומנחיתה אותו במצרים. זה האריה בעצמו בא. אז זה כוח שבנפש של האריה. לכן זה מיוחס לקדוש ברוך הוא. לעומת זה הארבה, למשל, הארבה היה במדבר. הקדוש ברוך הוא הביא רוח. לא, משה. פעל על הרוח, והרוח נשא את ההרבה. יוצא שלא ההרבה מעצמו בא. כמו כן, גם הקינים לא מעצמם באו, אלא מפעולת האפר. לכן אומר המהר"ל, גם הקינים, גם ההרבה, זה לא פעולה בחי עצמו, אלא במה שמביא אותו. לעומת הערוב. כן, זהו, לא הבנת. כן, ודאי שהקינים זה בעלי חיים. וגם ההרבה זה בעל חיים. כן? כן, אפשר לאכול הרבה, יש כאלה שאוכלים הרבה. כן, בבקשה. רק שבמשקל, ההרבה יקר יותר מן הזהב. כן. כלומר, מי שרוצה לאכול הרבה, שידע שהוא לא יכול לאכול הרבה. מה? אומרים שזה טעים, כן. מה אתה אומר? כן.
זאת אומרת, הוא לא שולט רק באפר, או ברוח שהוא הביא את הדבר, הוא שולח את
הוא יוצר מהאפר בעצם, זה איזשהו כוח מעבר לזה.
הכינים הם נמצאים באפר, אבל החידוש היה ההתקבצות שלהם. אבל הפעולה הייתה הקעת האפר, לא הקעת הכינים. בסדר? זה מה שהוא אומר. וכן, אז איפה היינו? ולפעול בעליונים היה על ידי משה, ובתחתונים על ידי אהרון, ושניהם לא היו פועלים, ובעלי חיים רק בדברים שהם גשמיים היו פועלים. אבל הקדוש ברוך הוא היה פועל באותם שיש בהם רוח חיים, שאף על גב שהם גם כן גשמיים. שם החיות בעצמו אינו גשמי, כי רוח חיים הוא, ולכך מתייחס דבר זה אל מעשה השם. ולפיכך היו אלו מכות על ידי השם יתברך. אמנם מכת שכין היה על ידי שלושתם, מפני כי מכת שכין היה בפועל בגוף, שהשכין עומד בגוף, שהוא מצטרף אל החיים. לכך לא היה על ידי השם יתברך בלבד, כי אין הגוף חיים, והוא מצטרף אל החיים, ונושא החיים. ולכך היה על ידי משה ואהרון גם כן, ואתה תעיין ותסדר הדברים, ותמצא דברי אלוהים חיים. והם דברים נכבדים ונפלאים, כאשר תבין אותם על אמיתתם, והם דברים ברורים. ואל יחשוב החושב, כי דברים אלו אינם רק ליישב הכתוב בלבד. אבל המעיין המעמיק ימצא כי הם אמת וברורים למעוד. מה הוא מתכוון? שזה לא רק מצד הפסוקים זה עולה, יש פה התאמה לחוכמת הקבלה. אז כיוון, ואז הוא אומר לקורא, אם אתה מאלה שמבינים את תורת הסוד, אתה תראה שהדברים שאמרתי מכוונים בדיוק לתורת הסוד. ובסדר אגדה, אצל אלו הן 10 מכות, שם מתבאר גם כן פירושים אחרים בעניין אלו המכות. אל תאמר שהם פירושים מתנגדים, כן, הרי פה הוא נתן איזה 3 פירושים או 4 פירושים שונים ל-10 מכות. יש עוד פירושים שהולך להגיד בהגדה של פסח. אבל טעמי התורה רבים מאוד וכולם נכונים, ולפכך באו מקצת הדברים כאן, מקצת הדברים בהגדה, כדי שלא יתערבו עליו הפירושים והתבלבל עליו העניין. לכן אומר המהר"ל, רציתי קצת לעשות רווח בין עדר ובין עדר. כן, בבקשה.
מה בעצם הצורך שיהיה חלק של משה, חלק של אהרון, למה לא הכל הקדוש ברוך הוא?
למה לא הכל הקדוש ברוך הוא? למה משה ואהרון בכלל שותפים לסיפור? תשובה. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לשתף את האדם, זה דבר אחד. שתיים, כי הוא רוצה להראות איפה העיקר ואיפה התפל. טוב, בזאת סיימנו את פרק למד דלת. האמת היא שנשאר לנו עוד 5 דקות, אבל אני צריך לצאת לאיזשהו מקום של ניחום אבלים, ולכן בזאת אנחנו נקדים את סיום השיעור. שלום.